למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
אנחנו נפגשים שוב בתוכניתנו הקבועה הלכה למעשה, שאלות ותשובות בהלכה עמכם המאזינים. מספרי הטלפונים שלנו כאן באולפן לשאלותיכם המאזינים, 03-593-93, 03-500-9393, או לחילופין בפקס, 03-616-4477. את הפקסים כמו כן של אדון צורת האתר, נא לשלוח בשעה הראשונה כדי שתייחס אליהם בעזרת השם בלא נדר מיד בתחילת השעה השנייה. כדרכנו בקודש אנחנו פותחים בפתח לכתי, לא לפני שנודה לו הסכימה למלאכה, תכנה פלחס בינדר, על מפיק שלמה פולק, תודתנו נתונה להם מראש, ותהי מזכירותם שלמה מים השם. נכנסנו לחודש אדר, אדר ב', מי שנכנס לאדר מרבים בשמחה, וימי פורים לפנינו, והיום בעזרת השם נעסוק בהקדמה בדיני תענית אסתר, שאמורה להיות ביום חמישי הבא עלינו לטובה, וגם בדיני זכר למחצית השקל. אז תענית אסתר מתענים ביוד ג' באדר, ואם חל פורים ביום ראשון כמו השנה שפורים דפרזים חל ביום ראשון, מקדים להתענות ביום חמישי ולא ליום שישי. אדם שלא התענה ביום חמישי, אדם בריא שלא התענה ביום חמישי, צריך להשלים ולהתענות ביום שישי, כפי שמובא במשנה ברורה בסימן תפרש פיוו בתחילתו וגם הקף החיים שם. אבל הסיבה לתענית הזו לכאורה יותר מתאים היה לעשות ששון ושמחה, יותר היה מתאים לעשות סעודה ביום הזה, כי בעצם עם ישראל בסוף ניצח, לא הפסיד, וכשיש מלחמה ומנצחים אולי צריך יותר נתאים להודות להשם בסעודה, בשמחה. אז מה הסיבה באמת לתענית הזאת? כי בימי מרדכי ואסתר נקהלו ביום י"ג באדר להילחם ולעמוד על נפשם, והיו צריכים לבקש רחמים ותחנונים מהשם שיעזור להם. וכשעם ישראל נמצאים במלחמה היו מתענים, כמו שמצינו שמשה רבנו התענה ביום של מלחמת עמלק. אז ממילא גם בוודאי מרדכי ואסתר, דיינו בימי מרדכי ואסתר, גם התענו באותו היום, ולכן נהגו כל ישראל להתענות. מה קרה שצריך לעשות זכר לתענית? אז עד התענו מובן, כי היו צריכים את הישועה של השם. אבל היום למה אנחנו צריכים להתענות? היום אין לנו את הגזרות של המן. אומר הרמב״ם משנה ברורה מביא אותו בסעיף קטן ב', כדי לזכור שהשם יתברך רואה ושומע כל איש בעת צרתו, כאשר יתענה וישוב, כאשר יתענה וישוב אל השם בכל לבבו, כמו שעשה בימים ההם. זאת אומרת, תענית אסתר זה מוסר השכל לכל החיים. יש לאדם צרה, פרטית, כללית, תתענה, תשוב בתשובה, והקדוש ברוך הוא ישמע את תפילתך, כמו שהוא עשה בימי מרדכי ואסתר. וזה כל המהות של תענית אסתר. ולכן כל אדם ואדם יש לו לפשפש במעשיו ביום הזה של תענית אסתר, להרהר בתשובה מה הדברים שהוא צריך לחזור בהם, בין אם זה בן אדם למקום, בין אם זה בן אדם לחברו, כי אין עיקר התענית אלא התשובה. וזה הסיבה שמתענים, להחדיר לנו עמוק עמוק את המוסר השכל החשוב הזה, שכל אדם בעת צרתו, כאשר יתענה וישוב אל השם בכל לבבו, הקדוש ברוך הוא שומע אותו. יש עוד כמה טעמים, על כל פנים התענית הזאת זה לא מדברי קבלה ולא מדינה דגמרה, אלא נהגו בכל תפוצות ישראל, ולכן יש בזה קצת יותר הקלות משאר תעניות, אבל ברשות וברור שאדם בריא חייב להתענות גם אם התענית קשה עליו. מותר להסתפר ולשמוע מוזיקה בתענית אסתר, מותר גם לערוך ניסויים בליל תענית אסתר. אגם שבי"ז בתמוז ועשרה בטבת, אז הביאור הלכה כותב בסימן תף קוף נונן אף סעיף א', שצריך להחמיר בזה כמו בית שתי ימים, דהיינו קיבוץ ותספורת ורחיצה בני אשכנז, שמיעת מוזיקה לבני ספרד. אבל התענית הזאת, מכיוון שהיא לא מדברי קבלה ולא מפני הצרות שיראו לאבותינו, אלא רק זכר למה שדיברנו, לכן יותר הקלו בדבר הזה. הקו ישר כותב שיום תענית אסתר זה יום שהוא מסוגל לפתיחת שערי רחמים וקבלת התפילות, ולכן כל אדם שצריך רחמים על דבר מסוים ומי לא צריך, ייקח פנאי לעצמו ביום הזה, יאמר פרק חבבד בתהילים, למנצח על אילת השחר, שדרסו חזר שזו אסתר, ולאחר מכן אומר קו הישר, ישפוך שיחו לפני השם, ויזכיר זכות מרדכי והסדר שבזכותם תקובל תפילתו. מעוברות ומליקות פטורות ולהתענות כמו שהן פטורות בשאר צומות כמובן בסימן תף כופנו דלת סעיף A, גם אם הן לא מצטערות ולא יחמירו על עצמן, בפרט בימינו שהחולשה מצויה, וגם אם בתוך 40 יום ליצירת הולד, לא תתענה. זה מעוברת. מנקת, אם היא מנקת בפועל, היא פטורה, אפילו אם היא מניקה רק קצת, ורוב המאכל של התינוק זה תחליפי חלב, אבל אם היא לא מניקה כלל, והיא תוך שנתיים ללידתה, נחלקו באיזה הפסקים, יש אומרים שהיא פטורה, אמר שם, כנסת יחזקאל, יש אומרים שהיא חייבת, דברי יצי ורון ציון. למעשה, יש לנקוט כאחרת החזון עובדיה, שאם היא מרגישה חולשה יתירה, היא פטורה מלהתענות, אם היא מרגישה טוב, תתחיל להתענות, אם היא מצליחה לסיים, תסיים, אם היא מרגישה חולשה יתירה במהלך הצום, תפסיק להתענות. זה לגבי אישה שהיא מצד אחד תוך שנתיים ללידתה, אבל היא לא מנקת בפועל בכלל. אבל אם היא תוך 30 יום ללידה, ואפילו שהיא לא מניקה, או להפלה, הפלה שקרתה 40 יום אחר ההיריון, 40 יום אחר להריונה, ולאחר 40 יום היא הפילה, פטורה לכל הדעות, ואסור לה להחמיר על עצמה, כדין כל הצומות בתף קוף נודה לציביו. שאר נשים שהן לא מעוברות ולא מניקות, או שהן עוד לא נשואות, או שהן נשואות והן לא מעוברות ולא מניקות, אז בעיקרון חייבות להתענות. יש מבנות אשכנז שנוהגות להקל בכל הצומות, חוץ בתשעה באב יום הכיפורים, כל שראויה ללדת. אם היא כבר לא ראויה ללדת, לא. מכיוון שבתורות הללו ירדה חולשה לעולם, אבל מכיוון שהדבר הזה הוא דבר מאוד מחודש, מאוד מחודש, וסתימת רוב הפוסקים לא ככה, לכן לא יקלו בלי הוראת חכם. צריך איזה חכם שיורה בדבר הזה, ולא בצורה משוחררת. וגם אלו שמקילות ראו שתצום נעת חצות היום כדי להשתתף עם הציבור. חולה שאין בו סכנה פטור מלהתענות בתענית אסתר, כמו שרואים בתף רשפי וסיף בית ברמה, מי זה חולה שאין בו סכנה? או אדם שיש לו יותר מ-38 מעלות חום, או שיש לו חולשה כללית בכל הגוף, מה שנקרא חולשת סמרטוט, או שהוא נפל משכב מחמת מחלתו, כגון כאבי מיגרנה קיצוניים, או קל וחומר, אדם שסובל מבעיות סוכר, לחץ דם, דלקות פנימיות, קלקול קיבה, חולי לב, לא יתענה. זקנים חייבים להתענות, אבל אם הוא מוסגן מופלג ותשוש כוח, הוא פטור מלהתענות ולא רשאי להחמיר על עצמו. אדם שסובל מכאבי ראש או מחולשה, חייב להתענות, הוא לא מוגדר כחולה. אם הוא מצטער במתענית, הרבה מאוד מתענית, הוא רשאי לאכול ויתענה יום אחר כנגד, מה שלא מצינו בשאר צומות. רק פה מצינו את הדבר הזה שאפשר לפרוע, כמו שהרמ"א כותב את תפרש ביבב. בעלי הברית, דהיינו אבי הבן, המועל והסנדק, וכן חתן וקלה בישיבת ימי המשתה, אף על פי שבגימל צומות חייבים להתענות, בתענית אסתר פטורים. יש באמת חולקים, אבל העיקר לדין להקל, כמו ששאר התשובה מסיב לתרפף, תרפו, אותה לב בשם הברק יוסף, שער ציון תזיין, הקף החיים ועוד, וכך גם פסיק אור לציון והחזון עובדיה, אם מישהו רוצה להחמיר, יתענה עד זמן מלכה גדולה. זה לגבי תענית אסתר, שתהיה בשבוע הבא ביום חמישי. לגבי זכר למחצית השקל, נוהגים בכל תפוצות ישראל לתת בחודש אדר כסף לצדקה, זכר למחצית השקל, שהיו נותנים בזמן שבית המקדש היה קיים לצורך קורבן התמיד. כך כותב הרמ"א בסימן תפרש צדיק ד' סעיף א'. מנהג בני ספרד, כמו שכתב הבית דוד וכף החיים ועוד, לתת בדיוק כמו שנתנו כשבית המקדש היה קיים, שזה שווי של 9 גרם כסף מזוקק. מחצית השקל שהיה בזמן שבית המקדש היה קיים הוא שיעור של 3 דרם, כי מחצית השקל זה 2 דינרים. מחצית השקל של תורה, 2 דינרים. דינר, שיעור מתקל, דהיינו דרם וחצי, אז 2 דינרים זה 3 דרם, וכל דרם זה 3 גרם כסף, אז ביחד זה 9 גרם כסף. וצריך לתת את זה לפי מחיר הכסף הגולמי, בכל שנה צריך לבדוק לברר, ולכן צריך לתת את זה עם המע"מ, כי אי אפשר לקנות כסף מזוקק בלי מע"מ. אז היום, נכון לשנה זו, עם המע"מ זה 29 שקלים, מעגלים ל-30. אדם שמצבו הכלכלי קשה, אומר הכף החיים בשם המתי יהודה ועוד, גם החזן עובדיה, ייתן מטביע של חצי שקל. זה בני ספרד. בני אשכנז לא נוהגים ככה בכלל, אלא נוהגים לתת לכתחילה מטביע של חצי שקל. וכיוון שכתוב בפרשת מחצית השקל 3 פעמים תרומת השם, לכן נותנים 3 חצי שקלים, כמו שהרמה שם כותב. גם בני ספרד אומר המועד לכל חי והחזן עובדיה, שחוץ מהתשעה גרם כסף, ייתנו גם 3 חצי שקלים. בעבר נהגו שהגבאי צדקה מכין 3 חצי דולר, וזה שנותן קונה אותו תמורת 3 חצי שקלים, כיום לא צריך את זה. למה נהגו ככה בעבר? כי בעבר לא היו בארץ ישראל מטבע ששם חצי עליו. והיו תקופות שהחצי שקל היה פחות משווה פרוטה. וגם שבחצי הדולר היה מעורב כסף ממש. אבל משנת שיל חף דלת, חצי דולר מיוצרים בלי שום תערובת כסף, אין להם מעלה. יש מטבע של חצי שקל, הוא יותר משווה פרוטה, לכן אין שום עניין, ואדרבה. יש אומרים שזה לא טוב, כי זה שווה כסף. למי נותנים זכר למחצית השקל? אברכים, עמלי תורה, עניים, ירא שמיים, החזקות ישיבות, כוללים, צורכי בית הכנסת, הפצת יהדות. לא נותנים את הזכר למחצית השקל מכספי מעשר, כמו שנהגו ליתן, זה כמו חוב, אסור לאדם לפרוע חובו מכספי מעשרות. יכול להוסיף, מה שהוא מוסיף יכול ממכספי מעשר, אבל לא את עצם החובה, כן? מי חייב בנתינת זכר למחצית השקל? יש אומרים רק מבין 20 שנה ומעלה, ויש אומרים כל מי שהוא מעל גיל מצוות, ולמעשה אחרת הפוסקים, שכל מי שעל גיל מצוות צריך לתת זכר למחצית השקל. המנהג לתת גם על נשים וילדים, אף פשוט פטורים מעיקר הדין, כמו מחצית שקל של תורה, שנשים פטורות וגם ילדים פטורים מתחת לגיל מצוות, המנהג לתת עליהם, אבל חובה זה רק מעל גיל מצוות. ונותנים אפילו על עובר בימי אמו כדי לחפר על נפשותם, כמו שכתוב, זה ייתנו כל העובר על הפקודים, ייתנו לזה זכר, העובר, ככה משתה בורה וכפחים וחזון עובדיה מביאים, שנוהגים לתת על כולם אפילו על עובר בימי אמו. מי שמצבו הכלכלי דחוק, אני מדבר על בני ספרד, כי בני אשכנז זה חצי שקל לכל אחד, זה כולם יכולים לתת, מי שמצבו הכלכלי דחוק, אז צריך לתת עבורו ועבור בניו מעל גיל מצוות, מעות בשווי 9 גרם כסף, 29-30 שקל כל אחד. עבור אשתו, בנותיו וכן בניו מתחת לגיל המצוות, ייתן רק 0.5 שקל עבור כל אחד. כיוון שהם פטורים מעיקר הדין, אשתו, בנותיו ובניו מתחת לגיל המצוות, פטורים מעיקר הדין, אז מכיוון שמצבו דחוק, מספיק לתת 0.5 שקל. ואם גם עבורו ועבור בניו קשה לו, הבניו מעל גיל מצוות, אז גם זה מספיק לתת 0.5 שקל. זמן נתינת המעות, יש אומרים במנחה של תענית אסתר, דיין יום חמישי הבא, ויש אומרים מנחה של ערב פורים, היום זה לא שייך כל כך, השנה זה לא שייך כל כך, יש אומרים לפני ערבית של ליל פורים, ויש בכלל שנותנים את זה מתחילת חודש אדר, כתוב הרי באלף באדם, משקיעים משמיעים לשקלים, כי חוששים שאחר כך לא ימצאו את מי שצריך לתת לו וכו'. אז לכן למעשה, מתחילת חודש אדר אפשר לתת זכר למחצית השקל, ולהקפיד שזה יגיע למקומות נכונים, ולא לאנשים שמשלשלים בדרך לכיסם, ולהשתדל מאוד שזה יהיה לפני פורים. עד כאן הקדמתנו להיום, לפני שאנחנו נצא להפסקה, הודעה מאוד חשובה, יש בלוח חשוב של אור החיים, השתרבבה איזה טעות השנה, וצריך לפרסם את זה, שאנשים לא יטעו. כתבו שההחלפה לשעון קיץ, זה שבוע הבא ביום חמישי, דהיינו י' א' עד ב'. וזה לא נכון. אלא החלפה לשעון קיץ זה שבוע לאחר מכן, דהיינו י' ח' עד ב'. זאת אומרת, לא מחליפים שעון קיץ ביום חמישי שלפני פורים, אלא מחליפים שעון קיץ ביום חמישי של אחר פורים. וזה מאוד חשוב ומאוד משמעותי לפרסם את הדברים, מכיוון שלפי מה שכתוב בלוח, אז בעצם השקיעה מיום חמישי הבא, דיינו, יותר נכון מיום שישי הבא, היא מתקדמת שעה, שכביכול השקיעה היא בשבע, ובעצם השקיעה היא בשש, כאילו 5-6, 5-7. וזה יכול להיות בעיות של חילול שבת, ועוד קריאת שמע, ועוד דברים חמורים. אז לכן, הם שלחו כבר, הם שלחו לכל מי שיש להם אפשרות, במחשבים שנמצא, אז שלחו שני דפי תיקון, גם לשבוע הבא, וגם לשבוע שלאחר מכן. אבל אולי לא כולם קיבלו, ויש כאלה שקנו זמנים מהם, ושקנו שמעבירים הלאה וכו'. אז לכן, מצווה לפרסם, שהחלפת שעון קיץ לא ביום חמישי הבא, דהיינו י' באדר, אלא ביום, דהיינו לפני פורים, אלא ביום חמישי לאחר מכן, י' אדר, שזה יום חמישי לאחר פורים. אז כל מי ששומע, מצווה לפרסם ולהעביר את הדברים הלאה, שחלילה לא יהיה מכשול לאף אחד מעם ישראל. עד כאן הקדמתנו להיום, 03-593-93, אלו מספרי הטלפונים שלנו כאן באופן לשולדכם המאזינים. פסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
האוזניות כל הזמן, מה קורה? שבנו לכם מאזינים יקרים, מספרי הטלפונים שלנו כאן באולפן לשולטכם המאזינים, 03-593-93, 03-500-9393. שלום למאזין הראשון.
שלום הרב, ערב טוב.
ערב מצוין.
טוסטר אובן שהשתמשו בו לחלבי, ורוצים להשתמש בו לבשרי, השאלה אם יש דרך לכתחילה להכשיר אותו, אני רק מציין שלא ישתמשו בו יותר מי"ב חודש.
טוסטר אובן, אנחנו מדגישים שלא מדובר בטוסטר של הכנת טוסטים, אלא טוסטר אובן, כמו תנור קטן כזה.
כן, כן.
כן. אז בעיקרון, אם לא ישתמשו בזה אפילו רק 24 שעות, אפשר להכשיר אותו, כי זה נקרא היתרה בלה, זה לא כמו בפסח שזה יותר חמור שאיסורה בלה. זה נקרא רק היתרה בלה. כי זה לא בלה ביחד בשר בחלב, זה גם לא תוך 24 שעות. אז זה נקרא היתרה בלה, ומכיוון שזה היתרה בלה, אז אפשר אחרי לנקות אותו טוב טוב, ולהפעיל אותו על, על החום הכי גבוה שיש לו למספר הזמן שהוא עובד, בדרך כלל כמה זמן הוא עובד, נגיד חצי שעה, 40 דקות. להפעיל אותו על החום הזה הכי גבוה, ואז בכזה מצב הוא מכשיר את עצמו והופך להיות מותר. דהיינו שאתה יכול עכשיו להשתמש בו לבשרי. זה הכל לבני ספרד. לבני אשכנז אי אפשר להכשיר דבר מחלבי לבשרי או בשרי לחלבי, חושבים שמה יהיה טעויות. אם מכשירים לפסח אז יכולים להשתמש אחר כך דברים אחרים. אבל אם עבר את בית חודש, זה יותר קל, גם לבני אשכנז. הכל פנים, לבני ספרד, זו ההלכה.
עכשיו, ולמרות שיש את הטורבו, שקשה לניקוי יותר?
אף על פי כן, אם אתה מנקה אותו טוב טוב כמה שאתך מגעת, ואתה מפעיל אותו על החום הכי גבוה, ובתא טורבו להשפריט שם חומרים פוגמים, הרי שהדבר הזה מותר.
מותר לכתחילה.
כן, לבני ספרד ודאי, לבני אשכנז, אם זה אחריות בית חודש, גם אפשר להקל, אבל לא לפני.
תודה רבה רב, יישר כוח.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
תודה רבה לתוכנית הרב, רציתי לשאול, שבוע שעבר עליתי, ואיכשהו נפלתי מהשידור, אני באבלות של י"ב חודש לאבא.
מן השמיים תנוחם, ולא תוסיפו לדאבה עוד.
אמן, על המסיבת פורים הרב שאלתי, ולא הספקתי לשמוע את התשובה, גם נסי לשמוע על השידורים חוזרים, לא הצלחתי על מסיבת פורים של הישיבה, שאני מאוד חלק מהווי הישיבתי שלנו, שאני רוצה עם האישה והילדים להגיע. מה מותר לי, מה אסור לי? חשבתי רב והציעו לי רק בריקודים לא להיות, כן לשבת בסעודת מצווה. למרות שיש שם שירים.
כן, אז
אמור,
התייחסתי לשאלה הזאת, כנראה שנפלת משידור ולא שמעת, אבל התייחסתי לזה בדיוק שבוע שעבר, כשירדת משידור. אתה בעצם מדבר, בוא נחדד שוב פעם את השאלה, על שמחת פורים בישיבה בליל פורים.
נכון. לא, ביום פורים הרב, ביום פורים.
ביום פורים, אבל זה לא...
משלוח המנות עם הרבנים.
כן, אבל זה לא הסעודת פורים שאתה מקיים, הסעודת פורים שאתה מקיים זה בבית.
לא, עם הישיבה.
עם הישיבה.
כן.
הבנתי. אז הסעודת פורים שאתה מקיים זה בתוך הישיבה עם המשפחה שלך, כן?
מזכירים אולם הרב, כולם מגיעים, שם עושים את הסעודה, סעודת בשרית, מעבירים שלוחי מנות, הם שלוחי מנות לפני זה האמת, אבל גם
וככה,
אז...
וככה אתה רגיל כל שנה?
כל שנה כבר מעל 10 שנים הרב.
כן. אז ככה, מכיוון שאתה רגיל כל שנה בצורה הזאת, אז אם אתה תימנע בשנה זו, זה נקרא כמו אבלות בפרסיה בפורים. אם אדם לא רגיל, אז אומרים לו בשנה הזאת שלא ילך. אבל, מכיוון שאתה רגיל, לכן הדבר הזה מותר. ככה הבאנו בספרנו הלכות מועד, פרק שנייה אחת, תתייחס להכל, פרק י' זין, סעיף חף א', לגבי ריקודים ומוזיקה. ריקודים בסעודה יש למעט. דהיינו, קצת אפשר, לא יותר מדי להשתולל. מחוץ לסעודה...
אבל אפשר, אם אני לא רוקד, זה לא אבלות בפרסיה.
לא, זה לא אבלות בפרסיה. אם כולם רוקדים ואתה לא רוקד, זה כן אבלות בפרסיה. אבל אם יש כאלה גם שלא רוקדים.
אני יכול למה את זה, הרב, לא? כאילו לא להגיע למצב כזה.
אז לכן אני אומר, אם אתה רואה שיש כאלה שרוקדים, שלא רוקדים, אתה יכול גם לא לרקוד. אבל אם אתה רואה שכולם רוקדים, תרקוד איתם. בכל אופן, אתה יכול לרקוד גם אם כולם, גם יש כאלה שלא רוקדים, רק לא להרבות יותר מדי, למעט קצת. בסדר?
אוקיי.
לגבי מוזיקה, יש בזה מחלוקת בפוסקים, האם מותר לאבל תוך שנתו על אבי ואמו, תוך 30 שנה קרובים, לשמוע מוזיקה בסעודת פורים. יש עשרים שיש בכלים, בציור שלך שאתה לא יוזם את השמעת המוזיקה, בפרט שאתה לא בבית שלך, אפשר להקל לך תחילה.
הבנתי, רב, מקרה דומה רב, מהעבודה עושים לנו ערב צוות, שזה מזכירים צימר, אמרו לי תבוא, 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 יסו, נעשה סיום מסכת. אמרתי להם, אבל גם יש בריכה, יש ג'קוזי, הכל גברים כמובן הרב, שירי קודש, אבל אמרו לי לא, המוזיקה היא בצד. עכשיו, לא ידעתי מה מותר, אסור, אני יכול לשבת בצד גם עם אנשים שם, לא חייב להיות באמצע. באים כל אחד עושים סוג של ערב גיבוש, כן, יש כאלה באים סתם נחים.
אבל חוץ מהמוזיקה, שזה ודאי בעיה ללכת לשם, יש פה עוד בעיה, שזה לא סתם מפגש, זה מפגש עם סעודה. זה נקרא סעודת מרעים.
אז אמרו לי שיהיה סיום מסכת, הרב, דאגו שמישהו עושה סיום מסכת.
כן.
השאלה כל הערב הזה סביבה סיום מסכת.
האם כל פעם שעושים סיום מסכת, עושים ככה משהו אירוע גדול? סיום מסכת זה לא טרמפ שאפשר לתפוס עליו. סיום מסכת, תראו, מי שכל פעם עושה סיום מסכת, מביא את כל הצוות של העבודה, אז גם עכשיו מותר. אבל בדרך כלל שעושים סיום מסכת, לא מביאים את הצוות של העבודה. ואומר, לא הסיום מסכת, לא הצוות הביא את הסיום מסכת, לא הסיום מסכת הביא את הצוות, אלא הצוות הביא את הסיום מסכת. לא הסיום מסכת הביא את הצוות, אלא הצוות הביא את הסיום מסכת. זה לא סיבה להתיר.
דרב, מה אני אשם ששמים מוזיקה? אני לא רוצה את המוזיקה, רוצה שיהיה בצד
אז לכן אני אומר שעוד לפני המוזיקה, עוד פעם, תקשיב טוב, ידידי. לפני המוזיקה יש לך בעיה. עוד לפני המוזיקה יש לך בעיה. זה נקרא סעודת מרעים, גם בלי מוזיקה אסור.
אפילו כי המסכת באמת היא לא הביאו את האנשים.
בגלל שכפי שאמרתי, לא רגילים אצלכם כל פעם בסיום מסכת לעשות סעודה לכל הצוות.
ואם אני לא עושה המוציא הרב, מותר לי ליהנות או שאין פה קומבינות?
אין קשר, אתה נמצא בתוך סעודה שהיא סעודה של שמחה. זה לא סתם סעודה, זה סעודה של מפגש, סעודה שעושים עם זה עסק.
ומצד מנוחת הנפש הרב שאני צריך את זה, זה לא הופך את זה למצווה.
ומה עם כבוד אביך שנמצא בעולם העליון? זה לא חשוב.
הבנתי.
זה הרבה יותר.
לא, אני לא הלכתי בסוף הרב, הבנתי.
מצוין, אל תלך גם. טוב.
בסדר גמור, הרב.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום, הרב.
שלום וברכה.
שלום, ערב טוב. רציתי בבקשה לשאול, אני לאחרונה יצא להיות עם אדם זקן שהוא כבר די סיעודי, ועכשיו הוא היה מלוכלך, בוא נגיד אפילו סתם מתלכלך בפנים או נשפח עליו משהו, או כל מיני שצריך לנקות אותו. עכשיו, להקים אותו מהמיטה זה כמעט לא שייך, וגם, כן, כמובן אפשר לשפוך מים. אז ביום חול, אני מה שנעשה, לוקחים מגבונים או מטלית רטובה או טישו, השאלה שלי, מה בשבת קורה? אם צריך לנקות אדם מבוגר, איך אם יש דרך יותר לעשות את זה?
תראה, בעיקרון, אתה יכול לנגב אותו עם טישו יבש. אתה מדבר על סתם לכלוך של אוכל או משהו שנשפח עליו בפנים, בידיים, כן?
לא, לא, אבל בוא, גם, גם, גם לכלוך כזה, לפעמים אם זה דביק או משהו, אז זה לא פרח. וגם אם לפעמים שהוא מלוכלך, הוא כבר גם
אז, לפעמים... אז ככה, אם זה לכלוך של משהו מאוס מייסות, מותח לנקות אותו במגבונים. אבל איזה מגבונים? מגבונים כמו שמותר לאנשים אחרים להשתמש, לאנשים בריאים להשתמש, שהם לא מאוד מאוד ספוגים, לא מאוד ספוגים, ואתה משתמש לא בחוזקה. זה אפשרות אם מדובר בניקוי דברים של תינופת, של מיאוס.
כן, לא, רגע, המגבונים הרגילים שיש בחנויות, זה
יש
מותר או
ויש, מה? יש טובים ויש לא טובים. איך אתה יכול לדעת? אתה לוקח באמצע שבוע מגבון, סוגר עליו את היד, לא חזק מדי, לא חלש מדי, בינוני. אם אתה רואה שכל היד מתמלאת מים ונוזל מים, אז תדע לך שזה מאוד ספוג, אסור להשתמש בו. אם אתה רואה שהיד רק נהיית לחה ולא מתמלאת מים, אז תדע לך שזה סוג מגבונים שמותר להשתמש בהם בשבת, לניקוי תינוף בלבד, לא סתם ניקוי דברים אחרים, ולא בחוזקה.
אז לכן,
ואם אתה לא יודע את הגבול, תיקח לפני שבת 20-30 מגבונים, תסחד אותם, שים אותם בתוך שקית, וככה תשתמש בשבת, אבל רק לניקוי תינוף. רק לניקוי דברים מאוסים. אז אם אני נוטה לחשוב שאם המבוגר שמדובר עליו יתלכנך בכל מיני דברים, וזה דביקי, וזה קצת מייסוד וכו', אז אתה יכול להשתמש במגבונים באופן שהזכרנו.
אז זה הדרך... הבנתי. בסדר, תודה רבה כבוד הרב.
ואשריך ואשרי חלקך שאתה מתנהג בחסדים כל כך גדולים, כי אותם אנשים מבוגרים ולא משנה מי זה כלפיך, הם אנשים שחסרי ישע בגופני, בחלק הפיזי שלהם הם חסרי ישע, הם לא יודעים, הם לא יכולים לטפל בעצמם, אבל המוח שלהם מתפקד, הם מבינים, זה מצוקה מאוד גדולה לבן אדם שהמוח שלו מתפקד והוא מבין שהוא נמצא במצוקה, והוא לא יכול לעזור לעצמו, ואתה בא ועוזר לו, ובניחותה ובחסד וברחמים, זה מצווה מאוד מאוד גדולה. אשריך ואשר חלקך. יש
הרכוח גדול, תודה רבה כבוד הרב.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום וברכה כבוד הרב.
שלום.
קודם כל, כמובן אני רוצה לפתוח בזה שיש הרכוח לרב על הספרים, על השיעורים, אנחנו זוכרים כל שבוע גם לקבל תעלון מהשיעור פה בבית וגן, בירושלים.
תודה רבה.
רציתי לשאול שני שאלות. שאלה, אני קצת עכשיו עוסק בענייני יום טוב שני של גלויות בין ארץ ישראל לנוסע לחוץ לארץ. ורציתי לדעת האם אפשר, לגבי יישוב של ישראל, מה שאנחנו רואים שאם יש שם יישוב של ישראל, אז אפשר לעשות דברים בפרסיה, את כל
הנדון הזה. אז אי אפשר לעשות, אי אפשר.
כן, אי אפשר.
אי אפשר, אבל משתה בורה כותב גם בצנאה לא.
נכון, אז האם היום בימינו בית חבד שיש כמעט בכל מקום בעולם, זה נחשב יישוב של ישראל?
תראה, למצוא מקום בעולם שהוא בלי יישוב של ישראל, אני חושב שזה משהו מאוד 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 לא מציאותי כל כך, כן?
כן, לא, בסדר, אני שואל כדי לדעת, בגלל שזה כל מיני גדרים שאני רוצה למצוא, אז האם כיוון שבאמת היום בכל מקום יש... כמעט בכל מקום.
אני לא חושב שבכל חור בעולם יש בית חבד, מקומות שיהודים לא מגיעים לשם.
לא, אני מתכוון איפה שיהודים הולכים או מקימים שם איזה מקום לחופש או בנושאים בחגים או משהו כזה.
כן, כן. ברגע שיש בית חבד, אז יש גם תנועה של יהודים שם. זה כבר מספיק סיבה מצד שתי הדברים הללו להגדיר את זה כיישוב יהודי.
אוקיי, עכשיו שאלה שנייה, האם... שאני נמצא ביום טוב שני, בין ארץ ישראל שנוסע לחוץ לארץ, ונמצא שם ביום טוב שני של גלויות. כן. האם אני יכול לצאת מחוץ לתחום, מה ש... זאת אומרת, אם אפשר להגדיר את זה חוץ לתחום, ושם כן לעשות דברים בפרסיה, למשל נגיד לנסוע במכונית לטיול בערים, כל מיני דברים כאלה. כן, מה,
אתה לא,
מה
אבל אתה לא יכול לצאת מחוץ לתחום, כיוון שזה נקרא, זה עצמו עבירה לצאת מחוץ לתחום.
לא, אם אני שם את האוטו מחוץ לתחום, אני שואל. אני הולך ברגל, אני בתור בין ארץ ישראל הולך ברגל מחוץ לתחום, נגיד
כן, אבל זה גם נקרא, זה גם נקרא מלאכה לצאת חוץ לתחום.
אפילו שאני בין ארץ ישראל שאני נוסע לשם, שאני הולך לשם.
ברגע שאתה נמצא שם, ברגע שאתה נמצא שם,
כן.
אז יש לך, כביכול אתה חייב להתנהג בכל איסורי מלאכות כמו בני חוץ לארץ.
אוקיי. בפרסיה.
וגם בצנאה. זה מה שהמשנה ברורה כותב, גם בפרסיה וגם בצנאה.
זה כבר שם, כל מה שמדובר שם זה ש, שאני יכול בצנאה, מה, מה...
אני אסביר משהו, אני אסביר משהו. אדם שנמצא במקום של יום טוב גמור, כן? האם הוא יכול לצאת חוץ לתחום או לא? אז השולחן הוא פוסק בסימן תף קוף כף חת, שהוא לא יכול לצאת חוץ לתחום. עירובי חצרות לא צריך, אבל עירובי תחומים כן צריך. אז ממנה, אסור לך לצאת חוץ לתחום. אז עד שאתה בא לדון, איך אני, מה קורה עם הרכב שנמצא מחוץ לתחום, אבל זה עצמו לצאת חוץ לתחום אסור לך.
עכשיו, יש דברים שבצינה שכן אפשר לעשות.
יש מחלוקת בפוסקים.
כמובן שאני מדבר,
כן, כן. אני עונה לך,
שהוא לא נמצא ביחד עם עוד אנשים.
כן, כן. יש מחלוקת בפוסקים אם מותר לאדם להדליק אור או לחבות אור בצינה. למה? כיוון שיש אפשרות להדליק ולחבות על ידי שעון שבת, אז ממנה זה לא ניכר. למה אסור לעשות מלאכה? משום לא תתגודדו, משום מנהג המקום, שלא לעשות... לא לעשות גדודים גדודים, שחלק עושים וחלק לא עושים, יש בזה משום דרכי שלום, שאתה לא יכול לפצל את המקום פה, שחלק עושים לך וחלק לא. אז חלק מהפוסקים כתבו, שאם מדובר באופן כזה, שדבר שאפשר לעשות על ידי שעון שבת, אז אנשים שבחוץ רואים שהדלקת או חיבית, או לא רואים שהדלקת או חיבית, רואים שנדלק או נכבה אור, ויכול להיות שזה היה על ידי... שעון שבת, זה יש פוסקים, האגרות משה מקל בזה, חסן עובדיה מקל, זה לא פשוט. זה לא פשוט, אבל יש פוסקים שמקילים, אבל סתם ממש מלאכה לעשות, כמו למשל, תקן את הנעליים שלך, אפילו בצנעה אסור.
ולדבר בטלפון, גם זה יהיה אסור בתוך הבית? אם עכשיו אני רוצה להתקשר למי שנמצא בארץ ישראל, גם
כן.
יהיה אסור לי בתור...
כן, כי זה, כל דבר שמוגדר כמלאכה שאסור לעשות בפרס, אסור בצנאה. חוץ מדברים כאלה שאפשר לעשות אותם לשעון שבת שיש בכלים.
הבנתי. טוב, תודה רבה הרב. יישר כוח.
ברוך תהיה.
חודש טוב ומבורך. שבת
חודש שלום. טוב. שלום למאזין הבא.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
תודה לרב על השיעורים ועל התוכנית. אנחנו מאוד מעניינים. תודה רבה כבוד הרב.
יישר כוח.
רציתי לשאול, מה העניין של ברכה לבטלה? זאת אומרת, למה זה שונה מפיוטים ששם מותר להזכיר של שמיים?
מה זה שונה, מה זה שונה ממה? עוד פעם? ממה?
משירים ופיוטים ששם אומרים שמותר להזכיר של שמיים ותפילת נדבה, גם שם מזכירים ברכות, וזה לא ברכה לבטלה.
אז בעיקרון צריך לדעת שלדעת הרמב״ם ומרן השולחן ערוך בסימן רשת דף סעיף ד', איסור ברכה של נצחה או ברכה לבטלה זה איסור דאורייתא. למה? משום לא תישא את שם השם אלוקיך על השווא. ככה בשולחן ערוך פוסק, ויש ראשונים אני אסביר, ויש ראשונים שחולקים על זה, כמו שהמשנה מושלם ברמב"ם מביא שם בסעיף קטן חף, הוא אומר שהאיסור רק דרבנן, כי סוף סוף הוא מזכיר בברכה דרך שבח והודעה. אבל אם הוא מזכיר את השם סתם לבטלה, סתם מזכיר שם השם, בלי ברכה, לכול העלמה יש בזה איסור תורה. עכשיו אתה שואל, למה אם אני אשר שירים או מזכיר פסוקים, זה לא נקרא לבטלה? כי אני מזכיר את זה בצורה של שבח והודעה. ולמה בצורה של ברכה זה כן נחשב? התשובה היא כי ברכה יש לה תוקף. וחזל לא רצו, חזל התורה לא רצו שבן אדם יברך סתם בלי קשר. זה אי אפשר כל פעם שאתה רוצה לבוא לברך את המלך. כמו שחזוניש מסביר, לא בכל עת יבוא אל הקודש. אם יש פה מלך שמברכים אותו בזמנים מסוימים, וכל פעם יש פה בן אדם שמתפרץ לארמון ומברך את המלך, זה כבר זלזול. לא בכל עת יבוא אל הקודש. יש זמנים מתי מברכים, ויש זמנים שלא מברכים. אז סתם פסוקים שזה לא צורה של ברכה, סתם הודעה להשם, אין בעיה. אבל ברגע שאתה עושה את זה בצורה של ברכה, שהיא לא במקום, סתם אני עכשיו מברך ברוך אתה השם מלוכן מלוכנם בורא פרי העץ, ואני לא אוכל שום פרי עץ, סתם מודה להשם, מברך את השם, משבח את השם שהוא ברא פרות בורא פרי העץ. זה נקרא לשבח את השם לא במקום, לא בכל עת יבוא אל הקודש, זה זלזול שאדם מתפרץ לארמון מתי שהוא רוצה. לכן זה נאמר דווקא בברכה, שזה צורה של הודעה מסוימת, ולא בדברים אחרים.
שהכוח, כבוד הרב, תודה מאוד ברורה. תודה רבה, שבת שלום.
ברוך תהיה. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שלום לכם, מאזינים יקרים, שלום למאזין הבא.
שלום, שלום. רציתי לשאול בקשר למה שהרב אמר קודם לאבל, שיש בעיה של אבלות בפרסיה. אם פורים הוא לא מפסיק אבלות, אז למה יש בעיה באבלות בפרסיה בפורים?
לא הבנתי את השאלה.
אני יודע ש...
כמו שבת, גם שבת לא מפסיק אבלות, גם שבת לא מפסיק אבלות, ויש אבלות בפרסיה, ואין אבלות בפרסיה בשבת. אותו דבר, שבת ופורים זה אותו דבר. שבת לא מפסיק אבלות, ופורים לא מפסיק אבלות, ואין אבלות בשבת בפרסיה, ואין אבלות בפרסיה, ובצינה כן. הכל פנים, ככה הפוסקים כותבים, הפני ברוך כותב את זה בפרק כף סיף חפתת בשם מלכת יצחק, בספר ציוני ההלכה על אבלות בשם הרב אליושיב. זה פסק מעוגן, עירחנו את זה בספר הלכות מועד.
רציתי לשאול בקשר להוציא חלה קפואה מהמקפיא בשבת, האם זה מוקצה, והאם שאר דברים קפואים, והאם אפשר לברך על החלה בתור לחם משנה כשהיא קפואה?
כל דבר קפוא שהוא מבושל או אפוי הוא לא מוקצה. למה? כיוון שראוי להפשיר אותו, אוכל, להפשיר חלק ממנו ולאכול אותו. ולכן זו גם הסיבה שאפשר לצרף חלה קפואה ללחם משנה, כיוון שאפשר להפשיר אותה ולאכול ממנה. מתי לחם מבושל, סליחה, מתי לחם אפוי או תפשיר מבושל עכשיו מוקצה? אם זה ממש סמוך לצאת השבת, שאי אפשר להפשיר אפילו חלק ממנו. זה מקרה קצת חריג. אבל באופן כללי, זה לא מוקצה, ולכן גם אפשר לצרף אותה ללחם משנה.
אז כשמפריזר, כשרוצים לקחת משהו שהוא נמצא מאחורי דברים, גם שהם קפואים, לא תהיה בעיה.
אם הם מבושלים, אבל אם הם חיים, אז זה מוקצה.
תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום, שלום.
שלום וברכה.
כבוד הרב, האם צריך לחשר על מילוי לסיגריה אלקטרונית?
מילוי לסיגריה אלקטרונית צריך לחשר, מכיוון שיש לזה טעם טוב, אבל מספיק בקשרות בסיסית. זאת אומרת, לא צריך להקפיד על זה, על קשרויות גבוהות מאוד, כמו שמקבילים אחרים, שתהיה קשרות בסיסית.
אבל בלי קשרות בכלל אסור.
בלי קשרות בכלל אסור, כיוון שיכול להיות שזה מופק מכל מיני דברים האסורים, ואתה נהנה מזה, זה טעם, זה לא סתם עשן. זה עשן שיש בו לחלוכית.
בסדר, תודה רבה כבוד הרב.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום וברכה.
שלום.
רציתי לשאול, ראיתי שהרב כתב בספר לגבי שניצל שתופל פורי לחם, אם זה אפוי שמברכים על זה המוציא?
אם זה אפוי ולא נשתנה תוארו, כן?
פורי לחם, ציפיתי שניצל לפורי לחם ואפיתי בתנור. כן, שזה ניכר שזה פורי לחם, מברכים על זה המוציא, נכון?
אם זה ציפוי עבה, לא ציפוי דק. צריך שלושה תנאים, שיהיה ציפוי עבה ולא דק, ושזה אפוי ולא לא מתוגן, וגם שזה ניכר, ניכר בו תואר פת, ניכר בו תואר לחם, כן.
עכשיו בזה נאמר, גם כמו שבלחם מתוגן, שאם זה מתוגן בקצת שמן רק כזה שלא ידבק, זה גם יישאר המוציא?
כן. אם זה מעט שלא ידבק, זה המוציא, כן.
וזה בכל סוגי הפורי לחם, גם במוזב?
גם ב?
הפורי לחם מוזבים, זה גם זה המוציא? כל הסוגים שיש בחנות?
אם משל זה תואר לחם, אם מזהים שזה תואר לחם, המוזאבים, אני לא בטוח שזה תואר לחם. תואר לחם הכוונה שמזהים שזה לחם. המוזאבים...
לא, כולם יודעים שזה פורי לחם, אבל זה לא נראה כמו לחם, ודאי שלא.
זה מה שיודעים כולם, זה לא עושה זה תואר לחם. תואר לחם, אם בן אדם מבחוץ יבוא, אם הוא ידע מה זה. זה נקרא תואר לחם. מסתבר מאוד, בפרט אם אתה מערבב את זה עם ביצה וכו', זה ודאי מאבד את התואר.
לא, אני לא שם ביצה, אני רק טובל בשמן ושם את זה ועוטף את זה בפירור לחם המוזב הזה ומכניס לתנור.
אז הפירור לחם המוזבים מסתבר מאוד לומר שזה לא נקרא תואר לחם.
הבנתי,
והכי טוב, הכי טוב שתעשה פשוט ציפוי דק, ואז לא לך ספק, זה יש הכל. תעשה ציפוי דק, אל תעשה ציפוי עווה.
הבנתי. בסדר גמור.
כי אז אתה גם נכנס לא רק לברכה ראשונה, גם ברכה האחרונה אתה נכנס לספק. תעשה ציפוי דק. ובציפוי דק זה יש הכל מנפשות.
בסדר. שר כוח, תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין האחרון, השעה הראשונה.
מה שלומכם? תודה רבה שר כוח על הסיורים, על הספרים.
שר כוח.
אני תרמתי את הספרים של הרב לבית הכנסת, ומרוב שימוש זה כבר...
שריך. מאזין? תרמת את הספרים, השכף השכף כלך, וחבל שנפלת מהקו. מה אומרים לנו בבני ברק? אין... יש לנו זמן להיות מאזין? נזכירים שבית תורה הלכה למעשה פעיל 24 שעות ביממה, כוכבית 5047, תושבי חוץ על הארץ 0799-713-155. הבית תורה זה לא רק בית תורה לשאלות, שהוא פעיל בכל התחומים, גם חושן משפט וגם לשון הרע ורחילות וריבית וכו', אלא גם קו תוכן גדול מאוד לשמיעת כל השיעורים והחידונים, הכל בכוכבית 5047. כאן הגיעה השעה הראשונה לסיומה, פרסומות חדשות ומיד חוזרים לשעה שנייה.